בוקר טוב לכולם. נו, מי יודע מי יודעת מהי פרשת השבוע? מצוין. ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי, ודתן ואבירם בני אליאב, ואון בן פלט בני ראובן. הויקח, בדרך כלל, הנה, אני לוקח משהו, נוטל משהו. אבל יש מה שנקרא לקחת את הלב, למשוך, לפתות. גם זה נקרא ויקח. והתרגום אונקלוס מפרש והתפלג. כלומר יצר מפלגה, התפלגות. ובאמת רוב הפרשה עוסקת במחלוקת קשה שקורח ועדתו ועוד 200 איש מבני ישראל, כל אחד לפי האג'נדה והאינטרסים שלו, התאגדו כדי ליצור מחלוקת מול משה ואהרון, ששימשו את המנהיגים הבכירים באותם ימים. כשהטענה המרכזית שלהם, ומדוע תתנשאו על עם השם, מי בחר אתכם? מי מנה אתכם? גם לנו מגיע להיות מנהיגי האומה. ואכן באמת, כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים, וכל מחלוקת שאינה לשם שמיים אין סופה להתקיים. כלומר, המחלוקת כמחלוקת היא דבר חיובי, משום שיש בה הפריה של דעות. מן הרגע שהולכים אחרי דעה אחת ולא פתוחים לשמוע דעה שנייה, זה לא דבר שהוא בריא לחברה. אז המחלוקת כמחלוקת ביסודה היא דבר חיובי, אבל בתנאי שהיא נעשית לשם שמיים. מה הכוונה לשם שמיים? לא במובן הדתי האמוני המובהק. כלומר, מחלוקת עניינית, אמיתית, לא באה ממקום של שנאה, של שטנה, של עניין של נקמה, אלא יש טענה, יש עניין, ודברים כאלה צריכים להתלבן ולהתברר. ולכן אמרו חכמים, מחלוקת של בית שמאי ובית הלל היא לשם שמיים, והיא התקיימה. מחלוקת של קורח ועדתו לא הייתה לשם שמיים, והיא לא התקיימה. ונסביר, 3 שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל בעניינים שונים בתבוסי ההתנהגות של היחיד ושל האומה. זה אומר בכו, זה אומר בכו, כי הסנהדרין בתקופתם בדין הגדול, בגלל מצבים מדיניים של שלטונות זרים, לא יכלה לתפקד כראוי ולפתור את המחלוקות שיש. ואז 3 שנים נמשכה המחלוקת הזו, עד שבסוף הוכרעה ההלכה כמו בית הלל. לא הוכרעה ההלכה בכוח, אלא במוח, בבירור, בליבון, בקבלת דפוסי התנהגות וכו'. וזה נקרא שהמחלוקת הזו התקיימה. לא שהיא נשארה מחלוקת, אלא התקבלה בעם בהדה, בהבנה. יש דברים שהלכה כמו בית שמאי, ויש דברים בהם רובם הלכה כמו בית הלל. אבל זה לאחר בירור וליבון והערכה הדדית. זו נקראת מחלוקת לשם שמיים. וגם אז שאלו חכמים בגמרא ואמרו, למה נפסקה ההלכה ברוב המקרים כמו בית הלל? אז אמרו, משום שהם היו מאירי פנים, נוחים לבריות. באמת, זה לא צריך להיות הקריטריון של בירור אמת, שהרי בירור אמת אנחנו צריכים יותר את הקריטריון של ידיעה, של העמקה, של לדעת להשוות עניין לעניין. אז בית שמאי הם היו מאוד מאוד חריפים, דהיינו מאוד מאוד חדים בתפיסתם. ואף על פי כן נפסקה הלכה ברוב המקרים כמו בית הלל. מדוע? כי בית הלל גילו פתיחות ובית המדרש שלהם היה פתוח לכל מי שרצה לבוא ללמוד תורה, ואילו בית שמאי היו סלקטיביים. הם אמרו מי ראוי לבוא לבית המדרש, ועשו קוד אתי למי ראוי לבוא לבית המדרש. מסתבר שבשביל ללמוד תורה אסור ליצור קוד אתי. תורה היא נתונה לכל אדם. יבוא, ילמד, ישמע, ישמיע, עד רבה. ולכן בית מדרש של בית הלל התמלא, באו רבים, וכתוצאה מכך צמחו מתוך אותו בית מדרש הרבה מנהיגים רוחניים פוטנציאליים, שמאוחר יותר שימשו בפועל כמנהיגים רוחניים. וכך אחרי 3 שנים נפסקה הלכה כמו בית הלל, כי כאמור דפוסי התנהגות, הערכים וכל הדברים שנלמדו את המדרש של בית הלל התקבלו על דעת העם, והעם נהג כך. ללמדנו שבאמת מחלוקת של שם שמיים, וכאמור יש דברים שהלכה כמו בית שמאי ובני אדם לא יודעים את זה, ויש ברוב הדברים כמו בית הלל. איך הגענו למצב כזה ששלוש שנים קיימת מחלוקת, היא מוכרעת בצורה יפה, והנה יש כללים והעם מתנהג כמו הכללים שקבעו? משום שחרטנו על דגלנו אלו ואלו דברי אלוהים חיים. כלומר, איש בית הלל לא אמר על בית שמאי, אתה טועה, אתה בור, אתה עם ארץ, אתה חולה וחולה, לא, אלא דברי אלוהים חיים. ואיש בית שמאי לא אמר על בית הלל, אתה טועה, אתה מסכן את הבריאות, אתה כך וכך, לא, אלו ואלו דברי אלוהים חיים, עד שוכרעה המחלוקת. כשיש כבוד הדדי ובירור ענייני, אז מחלוקת כזו היא מחלוקת חיובית והיא מחלוקת בונה, מה שאין כן קורח ועדתו. באו קורח ועדתו ותריסו, מדוע תתנסעו על קהל השם? טענה צודקת. אומר להם משה, בואו, תבואו אלינו, נשב אנחנו ואתם ונברר את העניין, נראה אם אתם צודקים, נחזור בנו, אם אנחנו צודקים, תחזרו בכם. ולא רצו להגיע לבירור, אלא התמידו בהתרסה, התמידו במחלוקת. זוהי מחלוקת שלא לשם שמיים. כשאין מצד אחד רצון לברר את האמת ולהידבר, זו לא מחלוקת לשם שמיים. כלומר, הוא מתחפר בעמדתו, ואז גם הצד השני נאלץ להתחפר בעמדתו, ומחלוקת כזו היא הרסנית. משום כך, כבר הפכה להיות לדראון עולם, מחלוקת קורח ועדתו היא לא לשם שמיים, ואין סופה להתקיים, והיא פצעה את האומה. 250 איש נהרגו באותם זמנים. פתחה אדמה את פיה ובלעה את קורח ועדתו. בניו של קורח, בניו של קורח, אשר ראו כיצד האבא שלהם, המנהיג של המחלוקת, מתנהל לא בדרך נכונה, למרות שהם היו איתו עד לרגע האחרון, חזרו בתשובה, אמרו, אבא, סליחה, אנחנו לא איתך, אתה לא מנהל את המחלוקת הזו בדרך עניינית, אתה מנהל את המחלוקת הזו בדרך דווקאית, בדרך שתביא להרס, להתפוררות האומה, וחזרו בהם ברגע האחרון. ולכן אנחנו מוצאים במזמורי תהילים המון המון מזמורים למנצח לבני קורח, כיוון שהם לוויים, הם היו משוררים, והם שרו הרבה מזמורים בית המקדש. ללמדנו, כל אימת שבני אדם באים מתוך מקום חיובי, הוא אומר, נראה לי שטובת העם להתנהל בדרך כזאת. ואתה אומר, נראה לי שטובת העם להתנהל בדרך כזאת. שב, תשמע, תשמיע, אולי הוא צודק, אולי אתה צודק, אולי אתה קצת צודק והוא קצת צודק, אבל הידברות. ואז מכריעים, ואז זה בריאות לעם. אבל אם כל אחד ואחד מתחפר, זה נקרא ויקח קורח ויתפלג מפלגה. אני אומר שאחת הטעויות של הדמוקרטיה הישראלית זה בביטוי האומלל מפלגה. תאמר תנועה, אבל לא מפלגה. ביטוי תנועה הוא ביטוי חיובי. הוא עם אג'נדה פוליטית, ערכית, אבל מפלגה זה כבר בעל ביטוי מאוד מאוד שלילי. אני מתפלג. כאילו הדבר הראשון במעלה זוהי ההתפלגות וזוהי טעות. ומשום כך, מוריי ורבותיי, בגלל קוצר הזמן, אנחנו יכולים ללמוד הרבה הרבה מהמקורות הללו, לחדש את דרכנו. בשבת הזו נוציא ספר תורה שני בגלל ראש חודש, כי אנחנו הסכלנו לראות את הירח המתחדש, לא רק להתפעל מאורו הכל כך נחמד, כל כך מעניין, מקסים, אלא לראות את התחדשות של הירח ולהבין שגם אנחנו רואים התחדשות ברמת היחיד וברמת הכלל. מן הראוי ללמוד מן המקורות שכדאי להתחדש, למחוק מאיתנו את הביטוי מפלגה, לשאת את הביטוי תנועה, לחייב את נבחרנו לשמוע זה את זה ולהידבר, לא להתבטא בצורה אלימה בכנסת. זה מקרין שלילה, זה מקרין לאלימות, וזה דבר שלילי למדי. אסור לומר יש לכל אחד זכות לדבר, אלא צריך לומר חובה על כל אדם לדבר, וחובה על כל אדם לשמוע את זולתו ולהתדבר. זו הסיסמה אשר תביא לבניינה של האומה. שבת שלום וברכה.